ערב טוב לכולם. אני אחיות כאן בקריית שמונה. פעם ראשונה שאני נמצא בקריית שמונה בהרצאה. אם אני זוכר נכון, אולי זה אפילו פעם ראשונה בחיים שאני נמצא פה בכלל. אולי הייתי פה רק בטיול עם הבית ספר לפני 40 שנה, אני לא זוכר. אולי. רציתי להתחיל בתחילת דבריי ברשות הרבנים, הרב פינטו, הרב מיכאל, שהבנתי כבר שעושים כאן עבודת קודש, מזכה הרבים, ברוך השם, וחבר'ה צעירים מתקרבים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, על ידי שמגיעים כאן לאזור בשיעורי תורה ופעילות וכו', וגם תודה מיוחדת לדניאל שארגנה כאן. תמיד אני אומר, כבר הרבה הרבה שנים, יש יהודים, מה שנקרא, תמיד אני אומר, יש לפעמים יהודים שהם אומרים, אני יהודי פשוט, מה, אני בקושי חזרתי בתשובה, אני שומר קצת מצוות, אני לא רב, אני לא דרשן, אני לא יודע לארגן, אני לא, מה, אין לי כסף לתרום, אז מה, איך אני אעשה, אני יכול לעשות סיכוי רבים. אבל היום הקדוש ברוך הוא יצר עולם שאפשר מכלום לעשות סיכוי רבים ענק. יש כבר היום את הכלים, הרי החילונים, הם נמצאים כולם בפייסבוק וביוטיוב וכל מיני אתרים, כל מיני מקומות, הם כבר שם במיילת, זה המקום שלהם שם. אז מאיפה תביא אותם? מאיפה שהם מונחים? מאיפה שהם נמצאים? משם הוא צריך להביא אותם. אז אחד שיצא משם, כלומר הוא כבר ראה את העולם, את עולם האמת, הוא יצא משם, הוא יודע איפה למצוא את חבריו, את אלה שעבר, כן? ואז במילא משם הוא יכול להוציא אותם על ידי שכל הזמן שם להם הזמנות, שם להם הרצאות. ובמילא, בלי לעשות כלום כמעט, כמה לחיצות כפתור כל יום, אחרי 20-30 שנה, 100-200 איש החזרת בתשובה. קנית את עולמך. הזוהר אומר, אדם 70 שנה ירוץ. 70 שנה ירוץ. 70 שנה ירוץ. אדם ירוץ 70 שנה אחרי נשמה של יהודי אחד. 70 שנה. אחרי 70 שנה של ייסורים, 70 שנה של ייסורים, הרגת את עצמך, התחננת, רצת, שילבת עליו כספים, מה לא עשית? ובסוף היהודי הזה חזר בסוף בתשובה, כבר החיים שלך נחשבים פלוס אחד גדול, הצלחת בגדול. אני לא גדול הדור, בקושי שומר מצוות, יש לי עוד הרבה מה להתקדם, נכון? אבל היהודי הזה כבר יסדר אותך בעולם הבא לנצח נצחי. למה? היהודי הזה שחזר בתשובה, הוא שומר מצוות, כל פעם שעושה מצווה, הוא הולך לך לחשבון. יום אחד יהיו לו ילדים, הילדים האלה יעשו מצוות, זה הולך לך לחשבון. יום אחד יהיו לו נכדים, כל מצווה שהם עושים זה בא לך לחשבון. אחרי 100 שנה, יש 1,000 יהודים שומרי מצוות, אולי 10 מהם יושבים בישיבה, כל זה בא לך לחשבון. אז אתה כבר מהיהודי הזה נהיית אברהם אבינו. עברת את אברהם אבינו, זה לא צחוק מה שאני אומר לכם. אברהם אבינו בזמנו, כמה גויים הוא קירב תחת כנפי השכינה, לא יודעים בדיוק. 1,000, 2,000, 5,000, אין מספרים מדויקים. עוד לא היו סטטיסטיקות אז. אז אברהם אבינו, מה שקרב קרב, עד היום זוכרים את זה בכל העולם. אברהם מגייר את הגברים, שרה מגייר את הנשים וכו'. אתה יכול היום בטכנולוגיה שהקדוש ברוך הוא נתן, לעבור אנשים שהם הגדולים ביותר של בהיסטוריה. אתה היהודי הפשוט מקריית שמונה, או מהקיבוץ לשעבר, או מתל אביב, או מבת ים. עם הכלים שהשם נתן, זה דבר שלא היה לו מעולם לא היה לו תקדים. אדם, יש לי כמה ישראלים שעוזרים לי חזק מאוד בפייסבוק. הגענו ל-85,000 איש, ועם החברים שלהם זה מאות אלפים. והם עושים סרטונים, ושמים פליירים, ומזמינים אנשים, ועושים כל מיני מהפכות פה בארץ. אין בכלל ספק שהאנשים הצעירים האלו, שיגיעו לעולם העליון, הם עברו את גדולי האומה. עברו את גדולי האומה. מבחינת להחזיר בתשובה, עברו את אברהם אבינו, אולי בסוף גם יעברו את משה רבנו ואת רבי עקיבא. מבחינת זיכוי הרבים. זה דבר שאם לא נתפס בשכל. הרי בתורה לא נגיע לרבי עקיבא גם אם נחיה מיליון שנה ונלמד בישיבה. מיליון שנה לא נגיע לרמה של רבי עקיבא. זה ברור ופשוט. ולהגיע למדרגה של אברהם אבינו שחי לבד בעולם נגד כל הבלוף והיה מחפש את הקדוש ברוך הוא והיה מוכן לשחוט את בנו אחרי 100 שנה של חיכה, זה גם כן לא נגיע כנראה. אין סיכוי שיהיה ברמה הזאת. סיכויים קלושים. אבל בסיכוי הרבים, יחסית בקלות אפשר לעבור את גדולי האומה, וזה אנשים לא תופסים. אתה מבין מה זה? אתה יודע מה מדובר? מה אמרתי עכשיו פה? אתה מבינים מה אני אומר פה? בן אדם יכול להגיע לשמיים אחרי 70-80 שנה שחי פה בארץ, בדור הזה שכל כך הרבה יש בעולם הזה, דברים שהשם ירחם. הוא מגיע לשמיים, אומרים, רגע, אי אפשר לגעת ביהודי הזה או ביהודייה הזאת. אפשר לגעת בהם. מה זה אפשר לגעת? כשרות בקושי, אמונה בקושי, צניעות לא כל כך, שבת בקושי, מה? לימוד תורה צולע, צדקה צולע, הכל צולע. אבל מה? 200 נשמות ניצלו בזכות הלחיצות שלו. 200 יהודים בנים שלי ניצלו, נהיו כבר 2,000. דור הבא זה כבר יהיה 50,000. איך אפשר לגעת בו זה? אי אפשר לגעת בו, זוהר אומר מפורש. סכן הרבים אפשר לגעת בו. אין לך תעודת ביטוח יותר חזקה מזה בכלל. למה? כי כל מה שנעשה, אדם שלא עסוק בסיכוי הרבים, כל מה שיעשה בחיים לא יגיע לרמה שהיא מניחת הדעת. מבחינת גודל הדין, מי שמבין מה זה הדין, מתחלחל. מקפידים על כל מצווה ומצווה, איזה מפחיד, פחד, פחדים. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה להיות צדיק גדול בדור כזה מתועב ומתונף, שכולם הולכים ערומים ברחובות, ויש תפירה בכל פינה, ויש כל כך הרבה רוע בעולם, איך אפשר להיות צדיק בדור הזה? זה התנאי היחיד להיות צדיק גמור זה לשבת באוהלה של תורה ולא לצאת משם דקה אחת כל החיים. אלה זוכים להיות גדולים, יש כאלה גם פה בארץ, כל היום מקווה הערים, תורה, חיים שם בבידוד, לא באים במגע עם בכלל חילונים, אלה יש להם סיכויים. אבל היהודי העובד או הלומד שהולך וחוזר, עולה לאוטובוס ומסתובב בשכונה, חלק אחד בצבא, אחד הולך למילואים, יושב שם עם אנשים שלא מאמינים בכלל שיש בורא לעולם, שומע את הכפירה שלהם, ורואה איך הם מתלבשים, ושומע את המוזיקה המטונפת שלהם, ואיך בכלל איזה אידיאולוגיה רגובה יש להם, איזה חוסר אמונה, איך רבים על 100 שקלים מוכנים להרוג אחד את השני. כל התרבות הזאת שהתפתחה בעולם, לא רק בארץ, בכל העולם. מי שמבין בו איך העולם נהיה, רדיפה אחרי הכסף, רדיפה אחרי התענוגות, ואדם שיחיה בקרב קהילות כאלה ויהיה צדיק גדול, זה נדיר ביותר. לכן הפתרון היחיד שנשאר זה להיות מזכה הרבים. אין לך עצה אחרת. אם אתה רוצה בדין שיהיה לך הרבה יותר זכויות מחובות, זה הדרך היחידה. במיוחד למי שהיה מחתיא הרבים, היה די-ג'יי, עושה מסיבות מעורבות. או היה לו דף פייסבוק, כל היום תמונות לא צנועות של בחורות שהחתיא אלפים של בחורים. איך אחד כזה יעבור ממצב שלילי למצב חיובי? היתרה שלו בבנק היא במינוס גדול מאוד. צריכים לעשות הרבה ביזנס כדי להגיע למצב ליתרה חיובית. אתה במינוס ענק מהשנים שהחתית את הרבים. מה אתה חושב, אני התחלת לשמור שבת, הגעת למצב של פלוס? אתה במינוס. מספיק שבחורה יש לך קצת צורה. והיא הסתובבה 10 שנים מאז שהיא ילדה בת 12, והיא התחילה להסתובב פרובוקטי ברחוב 10 שנים, עד גיל 22. מספיק שעשר שנים היא לבשתה בגדים צמודים, בגדים חשופים, כל מיני איפור ופסמים ועקבים, והלכה ועשתה רעש בכל חולצות העיר. יש לה כבר מיליוני עבירות לאישה הזאת. מיליונים של עבירות. איפה היא עכשיו תמחק את זה? איך היא תמחק את זה? היא מתחילה עכשיו, ברוך השם, היום היא מתלבשת צנוע. שומרת שבת, היא אוכלת כשר, היא מתפללת. היא עושה כמה מצוות כל יום. 10 מצוות היום, 20 מצוות מחר, 15 מצוות מחרתיים. תחבר, תחבר. הגיעה לגיל 50, יש לה 500,000 מצוות. גיל 50. אבל יש לה 100 מיליון עבירות מהעשר שנים האלה שהחטיאה את הרבים.
אבל תשובה משוברה
מלאכה. לא כל כך פשוט.
מה לא כל כך פשוט?
לא כל כך פשוט.
מה תהיה יש פה? לא נכון, תהיה יש אותה.
תשובה כמובן היא עוזרת לאדם למחוק את כל העבירות שעשה, אבל האדם שעשה החטאת הרבים זה לא כל כך פשוט, ואני אסביר לכם למה. כתוב שמנשה הבן של חזקיהו, הוא החטיא את העם 60 שנה, שם מלילים בכל הארץ. בסוף ימיו הוא חזר בתשובה. אבל הנביא ירמיהו, הוא סירב לכתוב עליו שהוא חזר בתשובה. סירב. מתי נודע לנו שהוא חזר בתשובה? בספר דברי הימים, שזה סיכום של כל ההיסטוריה. רק אז כתבו שהוא חזר בתשובה, אם לא זה לא היינו יודעים בכלל את הסיפור הזה שהוא חזר בתשובה אחרי שהאשורים תפסו אותו והיה לו נס וכו'. לא היינו יודעים את זה. שואלים, למה הנביא לא כתב? הרי במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. הבנתם מה אני אומר לו? אז למה הוא לא צריך לכתוב? אומרים לנו חז"ל, כיוון שהפסלים שהוא העמיד בכל הארץ עדיין גובים קורבנות כל שבוע, איך אפשר לכתוב עליו שהוא בעל תשובה? הוא היה מחטיא רבים גדול. האנשים שהוא רצח מבחינה רוחנית עדיין נצוחים, הם לא קמו לתחייה, הם גמורים, הוא הרג אותם, הרס אותם, הכניס אותם לעבודת אלילים, הם ממשיכים ללכת לאלילים. אין אפשר לכתוב עליו שהוא חזר בתשובה בזמן שכל יום מתים יהודים בגללו מהעבירות שהוא עשה. זה שהוא נהיה צדיק ונהיה רב, אבל מה הם אלה שממשיכים ליפול כל יום בגללו? הבנתם? רק אחרי שכל האלילים שלו נעלמו מהארץ, רק בסוף כתבו עליו שהוא חזר בתשובה. זה לא כך פשוט. אדם הראשון חזר בתשובה, נכון? אדם הראשון, כמה שנים אדם הראשון סבל כדי לחזור בתשובה? על עבירה של דקה. עבירה של דקה. לקח אשכול הנביא מעץ הדעת, הכניס את זה לפה, אכל מזה. העבירה לקחה דקה. דקה אחת כל העבירה לקחה. כמה שנים הוא עמד כדי לעשות תשובה, מי יודע? 130 שנה. יפה מאוד, 130 שנה. אחרי 130 שנה שהוא עשה תשובה, דקה של עבירה, דקה. נמחל לו על המעשה או לא? הקדוש ברוך הוא מחל לו או לא? מה אתם אומרים? יפה מאוד. עד היום סובלים ומזיעים. עובדים קשה כדי להביא פרנסה בגלל אותו עבור. אז אם התשובה מוחקת את הכל, אז הקדוש ברוך הוא צריך להחזיר את האדם הראשון לגן עדן, והמלאכים מביאים לו סטייקים צולים בשר בשבילו כמו שהיה, והאדם הראשון היה נהנה, יושב בגן עדן, נהנה מן העולם הזה, גן עדן עלי אדמות, בלי לעמול, בלי לעבוד את האדמה, בלי להזיע בשדה. הכל היה צריך לחזור לקדמותו. מה רואים מכאן? שמי שעושה עבירות לא חוזר למדרגתו הקודמת, לא חוזר. גם אם הקדוש ברוך הוא ימחל לו על העונש, למי שבאמת חזר בתשובה אמיתית, אבל הנזק נשאר. לכן אני אומר לכם, אתם כולכם כאן, כמעט כולם פה צעירים וצעירות, ברוך השם. אני לא רואה פה הרבה אנשים עד גיל 30. כמעט כולם, בסדר, נתתי לך מחמאה, מה אתה? תעשה ככה עם הראש. הייתי מנסה לנחם את עצמי. בקיצור, השנים חולפות, גם אני פעם הייתי בגיל כזה. עכשיו זה הגיל הכי מדהים, למה? קודם כל לא הספקתם עוד לחתור הרבה. עד גיל 20, מגיל בר מצווה או בת מצווה, עד גיל 20 יש הנחה גדולה מאוד על העבירות בשמיים. עד גיל 20. זאת אומרת, כל מי שעכשיו בגבול הזה של גיל 20, 19, 21, אם עכשיו תחזרו בתשובה מלאה, יהיה הערות ביניים, בבקשה. שיש הרבה אנשים, כל הערה קטנה זה נהיה רעש גדול. בגיל 20 זה הגיל האידיאלי. עוד לא הספקת כמעט לחטוא בגדול. ותכף אני גם אסביר לכם מה המעלה לחזור בתשובה בגיל צעיר. תכף אני אסביר לכם איך זה עובד. מי שעכשיו רואה את הדברים וחוזר בתשובה, א', אנחנו בחודש אלול. יום הדין עוד 28 יום. 4 שבועות יום הדין הגדול והנורא, שייתכן מאוד שזה יום הדין האחרון בעולם הזה. אתם כאן 100 מטר מהחיזבאללה פה. אתם יודעים מה זה פחד, לא? שומעים פתאום פיצוצים, מקלטים, צעקות, לחץ, תקריות, יריות בגדר. זאת אומרת, מבינים את מומנט? בלי הערות ביניים, בבקשה, בכלל, אפילו לא מילה. מבינים את הפחד. כשאתה מרגיש פחד, מיד מתעורר, למה זה קורה לי? מתחיל לפשמש במעשה. כתוב הגמרא אומרת, למה הקדוש ברוך הוא עשה רעמים? אתם שמעתם פעם רעם, אבל רעם כמו הרעמים של ניו יורק? שיש רעמים בניו יורק, פתאום אתה רואה כל הבית שלך רועד לאיזה 4-5 שניות. בום, מה זה פיצוץ? כאילו פיצוץ 20 פצצות במכה. איזה בומים. הלב שלך כופה. אי אפשר להאמין איזה רעש. כאילו תסגור את האוזניים, עדיין אתה רועד, לרוב שזה מפחיד, כל הזכוכיות רועדות, הכל. רעמים. למה? כדי ליישר הקמומיות שבלב. כשאדם נכנס בו בום, רגע של פחד, הסטייה שלו מהדרך עם הקדוש ברוך הוא, מיד מתעורר לחזור לדרך המוטב. קיבלת סטירה, מיד אתה מתעורר. הפסדת הרבה כסף, מיד אתה מתעורר. שמעת רע, פיצוץ, וואו, כוחו וגבורתו מדי עולם. נראה מה זה הקדוש ברוך הוא, נראה איזה פחד, מיד מתעורר. אפילו אדם שיכור ששתה עכשיו בקבוק שלם של יין, הוא קצת שיכור מתנדנד. איך גורמים לשיכור מיד לחזור לנורמה? איך? מפחידים אותו, פחד. אומרים לו זה משהו שמאוד מפחיד אותו, פתאום הוא חוזר לו השפיות, בלפלן. בואו אני אסביר לכם למה כדאי לחזור בתשובה מגיל צעיר, אני אסביר לכם איך זה עובד, שתבין. הרמב"ם כותב, מהו העונש הגדול ביותר של האדם שיכול להיות בעולם הזה? העונש הכי הכי גרוע שיכול אדם לקבל. עכשיו, כששואלים אנשים, אם שואלים חילוני, מה העונש הכי גדול שאתה חושב אתה יכול לקבל בחיים האלה? אני לא אתקבל לבוגרים של מכבי ולא יהיה שחקן. העונש הכי גרוע. מה את חושבת יהיה העונש הכי גדול שאת יכולה לקבל בחיים? לא יקבלו אותי לסוכנות דוגמנות. אני לא אהיה דוגמנית. שואלים עכשיו בעל תשובה, מה העונש הכי גרוע? אני לא אזכה להתחתן. שואלים מבוגר, מה העונש הכי גרוע שאתה יכול להיות? חס וחלילה שאני לא אקבל סרטן. כל אחד יש לו איזה פחד ממשהו, נכון? כל אחד יש לו פחד. יש אחד יגיד, העונש הכי גדול, חס וחלילה שימות לי ילד, חס ושלום. הנה, מהדרך לכאן, לפני שעה קיבלתי הודעה מניו יורק, אחד מהאברכים אצלנו בישיבה, תינוקת בת 1.5 שנה הלכה לישון, נפטרה בבוקר. 35, חזר בתשובה, היה חילוני, חזר בתשובה אמיתית, בא לישיבה, למד כמה שנים, גם שהתחתן, עבד חצי יום, עובד חצי יום, לומד עדיין חצי יום, התחתן עם חרדית, נולדה להם ילדה לפני שנה וחצי. בן אדם קם בבוקר, צריך לתפור ילדה קטנה, צדיקה, יפהפייה. אז יש אסון יותר גרוע מזה, עכשיו חס וחלילה אדם קורא לו כזה דבר, לא עלינו, לא עלינו, לא עליכם. רק מלשמוע את זה אתה מתחלחל. אפילו שזה לא ילד שלך, אתה מתחלחל. אין לך מסכן כזה שעכשיו הוא בא הביתה והילד נעלם או הילדה נעלמה. זו טרגדיה נוראית. יש כאלה גם לא יכולים להתאושש מכזו טרגדיה. שנים, 20 שנה אחרי לא מתאוששים. לא מתאוששים. יש אצלנו בשכונה איזה, יש לי שכנים. הבן שלהם הלך לאסוף כסף בפורים. אתם יודעים, הילדים הולכים בפורים, אוספים כספים. נדרץ ביום פורים. עד היום כבר עברו 15-16 שנה מאז. פורים זה יום אבל בשבילם. מעניין אותם מתנות לאביונים, מעניין אותם משלוחי מנות, מעניין אותם מסכות ורעשנים. כל יום מגיע פורים, הם נכנסים לאבל. 9 באב זה יותר פורים בשבילם מאשר פורים. למה? זו טרגדיה נוראית, לא מתאוששים מזה, מה? ויש להם עוד 10 ילדים. לא תגיד זה בן יחיד. לא מתאוששים בקלות מכאלה דברים, רק אם אתה בא לאמונה חזק. מה אני רוצה לומר? אם שואלים אדם מה העונש הכי גדול שיכול להיות בחיים, הכי גדול, אחד יגיד להפסיד את כל הכסף, במכה להישאר הומלס ברחוב. כל אחד יגיד משהו. אומר הרמב"ם, בכלל לא מה שאמרנו, שהם סוגרים בפניו את דלתות התשובה. שעכשיו הקדוש ברוך הוא נעל בפניך את השער, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מתחנן שכל בן ובת שלו יחזרו בתשובה כדי שיהיה להם עולם הנצח, עולם הבא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבי, אתה כבר לא תיכנס. שרה, את כבר סגור העניין, את כבר לא תיכנסי. יש עונש יותר גרוע מזה להפסיד חיי נצח. יש יותר גרוע מזה, ודאי שאין. אבל איך מגיעים חס וחלילה לכזה מצב שהקדוש ברוך הוא ינהג בפני אדם את דלתות התשובה? עכשיו אני אסביר לכם את זה כדי שתבינו, אנחנו עכשיו בחודש אלול, יש לנו 4 שבועות כדי לתקן את מה שאפשר לתקן, ואפשר לתקן הרבה. כשאדם צעיר, גיל 13, גיל 14, אדם צעיר, אדם צעיר, יש לו הזדמנות לחזור בתשובה. נתנו לו חדיש של איזה דרשן טוב, לא חסרים דרשנים טובים, ברוך השם היום. נתנו לו דיש של דרשן טוב, ילד, בן 13, 14, 15, 17, הכניס את זה במכונית או במחשב, שמע כמה דרשות, אומר, וואלה, הרב הזה צודק. אומר הרבה דברים של חוכמה. אומר דברים של חוכמה, אבל מה, אני עכשיו בגילי אעזוב את הים, את החבר'ה, את הגלים, את המועדונים, את הדיסקוטקים, את הסמים, את הבחורות, אני אעזוב את כל זה עכשיו בגילי, יש זמן, אני לא מתחחש חסיכה לילה, מה, שהולך למשחק כדורגל בשבת, הוא שם תהילים בגרמיים, הוא לא כופר. קורא לעולם. עד רבה, הדיסק הזה עשה עליו רושם גדול, אבל מה? זה עוד מוקדם בשבילי להתעסק בדברים האלה. שאני אהיה מבוגר ואני אחשוב על לחזור בתשובה. אם היה חוזר בתשובה עכשיו גיל 14, גיל 16, הקדוש ברוך הוא היה נותן לו משמיים 100% סייעתא דשמיא, 100%. הכל היה הולך לו קלי קלות בחיים. פתאום היה עובד לישיבה טובה, מכיר שם חברים טובים, היה לו שם יופי של חממה, מתחזק בתורה, גיל 18 כבר הוא תלמיד חכם. הוא כבר לכיוון רבנות. גיל 20 כבר משבחים לו איזו בחורה צדיקה, גם כן שחזרה בתשובה כמו בגיל צעיר, עוד גבר לא נגע בה, עוד עדיין שמורה, כבר הראש שלו מגיל קטן כבר נתהר, גם הראש שלו, גם הראש שלה. מתחתנים, מקימים בית בישראל, יש להם ילדים צדיקים, מכניסים אותם בתלמוד תורה, 20 שנה אחרי הוא גדול הדור. יש לו כבר 4,000, 5,000 תלמידים, יש לו כבר רשימה משלו. כל זה בגלל שהוא קיבל את ההזדמנות הראשונה בגיל צעיר ולקח אותה. זה לא עניין של מה בכך אצל הקדוש ברוך הוא. שהאדם בהזדמנות הראשונה שהוא קיבל לחזור בתשובה מיד חזר, זה דבר ענק שבענקים. ההצלחה היא בהתאם. כל מה שתיגע בחייך הוא מיד נהיה זהב. למה? הושבתי לחיית פעם ראשונה, מיד רצת ולחצת ליד. לא עשית לי ככה. ורק בפעם השנייה הסכמת ללחוץ לי את היד. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. הנה, אני הייתי במילאנו, באיטליה, לפני כמה חודשים. דיברתי שם בשבת, והיו כולם איטלקים, והיה שם ישראלי אחד, עזבנים, חצוף, אדם עם מידות מושחתות. אני דיברתי, אמרתי בהדרשה שלי, שאלתי שאלה, אמרתי, מעניין היום, יש גנרלים, הולכים לצבא, מקבלים כמה אלפי דולרים בחודש משכורת, יום אחד הם משתחררים מהצבא, פתאום מתברר שיש להם 100 מיליון. אני שאלתי, בכל רם, מעניין, איפה יש לגנרלים כל כך הרבה כסף? זה בכל העולם, לא רק פה. כל הגנרלים הם פתאום כולם עשירים ככורח. אז אני אמרתי להם, אתם יודעים למה? בגלל שגנרל יש לו כוח עצום, הצבא צריך עכשיו לקנות נשק ב-200 מיליון דולר. והחברות מתחרות מי ימכור לצבא נשק. אז אחד החברות אומרות לו, אין בעיה, תחתום איתנו, 10 מיליון דולר תקבל, רק תגיד לנו איזה חשבון. הם עושים מון של כסף, לא כולם כמובן. העולם אומנם הוא מושחת, אבל יש אנשים נקיים שהם לא מושחתים. אין הרבה, אבל יש. לכן אני לא אומר שמות, זה לא לשון הרע, אני בעצמי לא יודע מי כן ומי לא. אני רק אומר לכם מציאות שקיימת בכל העולם, אין מה לעשות. הרבה גנרלים הם עשירים ככורח. במיוחד במדינות ששם יש דיקטטורה, שאין מבקרים, לא בודקים אותך. יש עבודה, הוא נותן לך לעשות מה שאתה רוצה, גם כן, תדאג שם לא ימרוד לי. תגנוב, תעשה מה שאתה רוצה. רק תדאג שאף אחד לא יסכן את המעמד שלי כמלך. זה מה שאתה רוצה, ככה זה עובד. אז קם לי החצוף הזה, בסוף הדרשה, שאני לא ידעתי שהוא חצוף, אני רואה כל האיטלקים באים, יישר כוח, עסקו ברוך, התעוררנו, חיזקת וזה, אז הוא גם בא אליי, אז חשבתי כמו כולם, בא לי לחוץ לי את היד, אז הושבתי לו יד, העיף לי את היד, ככה העיף לי את היד, לך אומר לי, לא ילחץ לך את היד, יד כולם. אמרתי לו, מה קרה? אתה לא מתבייש? מה זה פה כולם מוחאים לך כפיים? דיברת נגד גנרל בצבא? ואתה רוצה שאני אלחוץ לך את היד? אמרתי לו, אני אמרתי שמות? מה אכפת לי אמרת או לא אמרת? אמרתי לו, רגע, זה לא קיים בתופעה הזאת? ואם כן קיים, אז מה אכפת לי? אז אחרי שהרגעתי אותו, אז עוד פעם הושעתי לו את היד. אז הוא כבר הסכים ללחוץ לי את היד. אבל אני כבר לעולם לא יכול להסתכל עליו כמו על האחרים, כי ככה זה העולם. כי בפעם הראשונה יפת לי את היד, זהו, זה כבר הצלקת נשארת. גם אישה שבעלה בגד בפעם אחת, זהו, תפילה חד פעמית, והתנצל אליה פעמים, וקיבל על עצמו בבחיות ובתחנונים שהוא נשמע שלעולם הוא לא יעשה כזה דבר. 20 שנה אחרי שהוא כבר בא לתפארת, היא עוד מזכירה את זה שהיא באה לפקוד לרב. 20 שנה אחרי, זה לא אותו דבר. יש דברים שהמצב לא חוזר למצב הקדום. אומנם ניקנת, אומנם אכלו לך את העונש, אבל זה לא חוזר למצב הקודם. אדם הראשון לא חזר למדרגתו הראשונה, הוא היה ענק, הוא לא עשוי מציפורת, כמו השמש, הוא היה מבריא. אבל לא חזר. אף על פי שכביכול חיפר על מעשיו. האחים של יוסף הצדיק זרקו אותו לבור. הוא לא מת. יצא לו מזה רק טוב. הוא נהיה מלך מצרים, אחראי על כל הכסף. יצא לו רק טוב. האחים בסוף שחבו לו כמו שהוא חלם. ומסתמה ביקשו ממנו מחילה, לא? תסלח לנו, מצטערים. אמר להם, לא, מה פתאום? אין, אני בכלל לא מקפיד עליכם. זה הכל מת השם, זה הכל השם עשה לטובה. זאת אומרת, רואים מהתורה שיוסף והאחים השלימו. אז גמרנו, אין קפדה. מה קרה לאחים האלה, אתם יודעים? הם חזרו בגלגול ונשחטו במוות הכי אכזרי שאפשר לדמיין. 10 הרוגי מלכות זה עשרת האחים. 10 הרוגי מלכות, רבי ישמעאל, רבי ישבא, רבי עקיבא. אלה 10 שבטים שהתגלגלו חזרה ושחטו אותם הרומאים וקרטו להם את הראש ושרפו אותם באש לעיני כולם. ככה אומרים החכמים יודעים. זה קבלה מדורות. דבר אחד תדע, חכמים של היום, לא של 2000 שנה, היום תיקח 1,000 רבנים הכי גדולים שיש בעולם, 1,000 ביחד לא יכולים להגיע לרמה של אחד התנאים. זה פשוט, זה בעצמם מודים. הם לא יכולים להגיע. זאת אומרת, הם היו ברמות...
זה כדור
אחר. מה? זה כדור אחר. לא משנה, אבל להגיע בקדושה ובידע, אי אפשר, אין על מה לדבר. אז אני שואל אותך, היום בימינו, היום בימינו אתה לא תמצא רב גדול, צדיק, תלמיד חכם שממציא סיפורים בתורה. ממציא סתם, אנחנו רפורמים? אנחנו לא רפורמים, אנחנו פוחדים להמציא דברים, אז זה שקר, זה בשמיים ידונו אותנו על זה. אז מה, יעלה על הדעת שהתנאים היו ממציאים סיפורי עליבאבא? סתם יושבים וממציאים צ'יזבטים? וכותבים את זה בספרים? הרי בן אדם יעשה כזה דבר איבד את העולם הבא שלו. בן אדם שמסלף את התורה, זה נקרא מגלה פנים בתורה. זה מהדורים הכי קשים בגיהנום יש על זה. אדם שמגלה לו את דברים חיים בכתוב הזה. אז מה, החכמים ימציאו סיפורים? יעלילו על רבי עקיבא ועל רבי ישמעאל, על האנשים הכי חכמים בעולם, יגידו שהם הרשעים שזרקו את יוסף לבור ובגלל זה הם נשחטו? מי יגיד כזה דבר? זה כמו חלילה, חס ושלום, תאר לך שעכשיו אחד יקום איזה רב גדול, ויגיד שהרב עובדיה זה קלקול של איזה מישהו שעשה חס וחלילה עבירה ובגלל זה קרה לו קבלה, הוא גמר את הקריירה. איזה מישהו מהעם ירצה לשמוע אותו יותר? רק קם על הרב עובדיה במילה ברמז, הוא גמר את הקריירה, או על הרב אלישיב, או על, על אחד מגדולי הדור. ככה זה העולם. אז מי יבוא וימציא עלילות על 10 הרוגי המלכות? פשוט. איך הם יודעים? אנחנו לא יודעים. זה דברים שעבר בדורות. אין מה לעשות, זה חכמים עליהם. פעם ראשונה בן אדם יכול היה לחזור בתשובה, לא חזר, זה לא אומר שהוא אבוד, סך הכל בן 17, מה? מה קורה? גיל 22-23, עוד הזדמנות. ישב לידו מישהו במטוס, הכיר איזה מישהו בחתונה ודיבר איתו, עוד פעם קיבל דיסק, הזמינו אותו לסמינר, והוא חשב, למה לא נלך לבית מלון על חשבונה? הגיע למלון, נשמע מוכר, יום חמישי, בסדר. תדעו לכם בדרשות, במיוחד אצלי, אני אף פעם לא יודע על מה אני אדבר עד שלא מתיישב, אף פעם. אני רק אומר, במה אני אתחיל, איך יש לי משהו בראש, ואני מתחיל, והשם עוזר. אבל אני מרגיש שיש לך אומר לי מה שהקהל צריך לשמוע, תמיד. זה דברים, רואים מה זה, הם באים לסוף, מה, אתה ידעת שאני עם הבעיה הזאת? אתה ידעת אותך, מה ידעתי כלום? השם מכניס לי רעיונות. השם נהל את העולם, מה חשבת? הרבה שלוחים למקום. גיל 22, הזמינו אותך לסמינר, על חשבונם, יום חמישי הקרוב. הלכת לסמינר, ראית דברים יפים, דרשנים בטוב טעם. התפעלת, וואו, איזה תורה, איזה אמת, כמה אני חי בבלוף, תראה איך אני מתלבשת. באמת, הרב הזה צודק, בושה. הרי אם סבתא שלי היו נותנים לה מיליון דולר מזומן להתלבש כמוני, דקה היא לא הייתה מסכימה. אז נכנס בבושה, חייבת להפסיק. חוזרת לשכונה יום יומיים, כל הסחבקיות באו, מה קרה, התחרפת? נהיית פנאטית? מה, כזה גוף לא טרי יותר? מה יצא לך מזה להיות דתייה? כי הראו אותה. חזרה לסורה. אוטו! מה? אתה רוצה לתת לי שבעה? השתגעת? מה? שום להיות דתי, אתה לא צריך להיות פנאט? מה? אני אראו, יש לי חברים חזרו בתשובה, כיפה בגודל של שקל, נכנס קצר עם חורים, נעלי אצבע, טלטלים, ג'קי מקייטן. זה, אפשר להיות דתי גם ככה. צריכים להיות ככה חרדים, מה, ג'קט ועניבה וזה, מה? אין בעיה, מה? עוד פעם, חזר לסורו, אם היה חוזר עכשיו בתשובה, זה כבר צ'אנס שני, היה מקבל 80% סייעתא דשמיא. לא 100% כמו הפעם הראשונה. אין, 100% לא יחזור, לא יחזור. פעם ראשונה הושטתי לך יד, יפת לי את היד. 100 כבר לא תקבל. 80 כן. לא חזרת? יהיה עוד צ'אנס. גיל 27, עוד פעם הזדמנות. אם יחזור בתשובה הפעם, יקבל 60%. סייעתא דשמיא, כלומר הרבה יותר קשה. 100% סייעתא דשמיא, גיל צעיר, זיכרון חזק, הראש עובד, עוד לא התחלת עם הסמים, אתה עוד לא עמוק עם הבחורות, המוח שלך עוד לא שרוף מכל העישונים, אז אתה יכול לצאת עוד משהו, אתה כבר לא פגוע מוח.
לחזור
במכה גם לעבוד זה קשה, גם להיות חייל זה קשה, כל דבר בחיים זה קשה, להיות כדורגלן קשה, יש הרבה לחץ, להיות דוגמנית קשה, להיות שר בממשלה קשה, להיות חייל בגולני או גבעתי קשה מאוד, להיות שופט בבית משפט חילוני קשה, להיות רופא בבית חולים, קבל אגרופים מכל מיני עבריינים, גם זה קשה. אני לא אמרתי שלא. לחזור בתשובה, כמובן אני בפנים, עד הסוף. מתחיל לשמור. למדתי את זה, עושה גם את זה. למדתי את זה.
גם הוא לא שומר
הכל. גם הוא לא שומר הכל. אין אדם שחזר בתשובה בדקה, ונהיה צדיק. שכח מזה, זה תהליך של הרבה הרבה שנים. כשאני אומר חזר בתשובה, אני מתכוון, זהו, אני בפנים, אני לא חי רגל פה, רגל שם. עדיין רוצה להיות 70% חילוני. זה נקרא דתילוני. אמרת? דתילוני זה בעיה. תדע לך דבר אחד שהרבה לא יודעים אותו. לפעמים כשאדם מקבל על עצמו להיות חצי דתי, זה יותר גרוע מלהיות 100% חילוני. ואני אגיד לך למה. חילוני, הוא יודע שהוא חי בשקר, אבל הוא הולך אחר התאוות. אומר, יש אמת. בלעם היה כזה. בלעם היה כזה. בלעם אמר בתורה, תמות נפשי מות ישרים, הוא דיבר על עם ישראל, ותהיה אחריתי כמוהו, כמו עם ישראל. אני רוצה למות וללכת איפה שהעם הזה היהודים הולכים בעולם הבא. זה הנביא של הגויים. חז"ל אומרים, כל מה שמשה רבנו ידע מהשם, בלעם גם ידע. שלא יהיה אפליה אצל הגויים, שלא יגידו למשה נתת לנו לא. שומעים? אז מה יצא מפה? שבלעם יודע דעת עליון, כתוב על הפסוק בתורה. יודע דעת עליון, אנחנו עוד 100 מיליון שנה לא נדע דעת עליון. כמה שנלמד, קח את מילות הדור, שאל אותו, תגיד הרב שטיינמן, הרב קניאפי, אתה יכול להצהיר על עצמך שאתה יודע דעת עליון? הוא יגיד, קחו אותו לבית משוגעים. שהוא בכלל שואל אותי כזאת, שאיך אני יודע דעת עליון? מי יודע דעת עליון? בלעם ידע דעת עליון. זאת אומרת, הוא ידע בדיוק מה זה עולם הבא. ידע מה זה להיות צחקות ידע, אבל מה? הוא חי בתוך התאוות, כבוד, כסף. אז בלעם אמר, אני רוצה שבסוף שנהיה כמו היהודים, אבל לחיות כמו יהודי, זה הוא לא רוצה. קשה, מה שאתה אומר קשה. בטח קשה, אז מה אתה רוצה שכר נצחי בעולם הבא על כלום? על מה? באת לשחק פה טניס שולחן כל יום וביליארד וזה, ואתה רוצה עולם הבא? לא סתם שמו לך את הטניס שולחן ליד בית הכנסת.
הכנסת. תתחיל פה בטני שולחן יום יומיים ומהר תכנס לבית הכנסת. הטני שולחן זה רק אמצעי להביא אותך לבית הכנסת, אל תהיה טמבל. לא באת לעולם להזיז את היד כמו איזה קוף. זה לא בשביל זה הביא אותך לעולם. אנשים לא מבינים, השם נותן לך חיים. החיים הם לא שלך, מי שמתאבד נביאים אותו כרוצח. אפילו החיים שלך הם לא בבעלותך. כל מה שיש לך זה שלו. תן לו משלו, שאתה, כתוב בפרקי אבות, שכל מה שיש לך זה גם במילה שלו. מה? מה שאתה נותן להשאיר, אתה נותן צדקה, אתה תורם לבית הכנסת, אתה תורם לדיסקים, מה זה שלך? זה השם נתן לך עכשיו מתנה. אומר לך, ממה שנתתי לך, תן לבנים שלי. זה כמו עכשיו איזה אבא, יש לו בן זרוק באיזה מקום. זרוק, בפה, ככה, שוכב על הספסל, הומלס. אז האבא בא אליך, אומר, שמע, אני רואה שאתה בן אדם טוב, אני רוצה לעזור לך. הנה, קח 100,000 שקלים, שיהיה לך קצת התחלה בחיים, ותעשה לי טובה, תדאג לבן שלי הזרוק מתוך הכסף הזה. אז אתה לקחת את 100,000 שקלים, הלכת, חיפשת את הבן של הנדיב, נתת לו 10,000 שקלים. מי עשה למי טובה? מה אתה מחזיק טובה לעצמך? תכנס את הכל אתה צריך לתת לו. אבל אמרו לך כך בשבילך, ותן גם לבנית שלי. זה נקרא צדקה, מה זה צדקה? מי נותן לך כסף? יש כאלה מהם אומרים לי, אני הקדוש ברוך הוא גמר אותי, שבר אותי. למה? הפסדתי בשבוע אחד 3 מיליון דולר. אחד בא אליי. אומר לי, אתה יודע איזה מכה חטפתי? אני גמור. מה? הפסדתי 3 מיליון דולר. 10 שנים עבדתי בשביל זה, בשבוע הפסדתי. אני גמור, אני שבור, אין לי חשק לקום בבוקר. תאמין לי, אני מחזיק את התפילין ביד, אין לי חשק לשים אותם על היד. הלך לי החשק לחיות. אז אני אמרתי לאותו טיפש, אמרתי לו, אתה לא קולט שהקדוש ברוך הוא קודם כל נתן לך את ה3 מיליון כדי לקחת אותם ממך, כדי שהוא רצה לנסות אותך. למה אתה חושב נתן לך את ה3 מיליון האלה? כדי לקחת אותם ממך. זה הסיבה שנתן. לי הוא לא נתן. לא, הוא לא נתן 3 מיליון. לך הוא נתן. כי ממך הוא רצה לקחת. הוא נתן לך לקחת שלו, מה אתה רוצה? אז על מה כואב לך? האשליה שחשבת שזה שלך. ושתיקח את זה איתך לעולם הבא. זה מה שחשבת. אז אני אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה. אתה רואה לי, יש לו ילדה על הבן אדם הזה. תראה את הילדה שלך איזה חמודה, תראה, יש לה 5 אצבעות בכל יד, נכון? אם חס וחלילה עכשיו היית מקבל טלפון שנכנחה על האצבע באיזה מקום, באיזה נדנדה, האצבע נפלה על הרצפה, היד שלה מדממת, בואו מהר! חתכו לרותי את האצבע! היית רץ עכשיו לפארק, רואה את האצבע של היד של הבת שלך זרוקה בחול, והיא צורחת ומשתוללת. היית מרים אותה, מחזיק מהר, מהר, מרים את האצבע, רץ מהר עכשיו לבית חולים הכי קרוב, כמו משוגע, נכנס לשם, והרופא היה אומר לך, תשמע, תהיה רגוע, אנחנו יכולים להציל את האצבע הזאת, אבל זה ניתוח מאוד מסובך וזה יעלה 3 מיליון דולר. אבל אנחנו מבטיחים שהאצבע תחזור לתפקד, הכל כרגיל. מה היית אומר? בטח הייתי מסכים. אני אומר, ועכשיו שיעשו לה את הניתוח ונהייתה בריאה, היית אומר, איזה מזל שנתתי 3 מיליון דולר, איזה כיף ששילמתי. לא היה אכפת לך שהיה לך כסף. אז תחשוב, אם עכשיו היה חס וחלילה לבת שלך איזה צרה, היית נותן לו רק את הכל, היית מוכן להישאר ברחוב עם זוג מכנסיים וחולציים, כפכפים, לישון בפארק, העיקר שהילדה תינצל. אז יש דברים שמעל ומעבר לכל דבר של כסף שבעולם. מה אתה אוכל כסף? מה אם חס וחלילה היית עכשיו נכנס לכימותרפיה של 2 שנים? יום אחד שם זה כבר יותר גרוע מ3 מיליון דולר. ומה אם היו מכניסים אותך לכלא האמריקאי כמו פולארד המסכן הזה, 30 שנה, כל שעה שם שווה מיליוני דולרים על הסבל שיש שם, עם כל הנאצים וכל האנטישמים והסוערים הרשעים, זה לא כמו בארץ. בארץ זה לפחות יהודים, יהודים הם ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. סוער היהודי הכי גרוע שיש הוא פי 1,000 יותר גם יותר טוב מהאמריקאים. איזה אכזרים ורשעים הם. שוטר אמריקאי עוצר אותך, אתה רואה עליו נאצי. שוטר ישראלי עוצר אותך, יכול להיות שהוא לא בדיוק הרב עובדיה, כן, אבל בכל זאת יש לו לב. רואים את ההבדל, חביבי, רואים את ההבדל בין יהודים לשאר העולם. תאר לך את המסכן הזה, מה הוא עבר על זה שהוא רצה לעזור למדינת ישראל. אז מה? אז יש, יש דברים שמעל ומעבר לכל הפסד שבעולם. תראה, אני מובטל כבר חודש, אני מיואש. מה מובטל? בוא תראה כמה צרות אחרות יש בעולם. תראה בסין מה קורה, בא איזה שיטפון, 70 אלף איש, אין להם כלום, היה להם איזה סוכר, הכל משטף, נשארו ככה עם ילדים בבוץ, יושבים ככה עם התינוקות, מחכים שיביאו להם איזה קופסה טונה, ואיזה סק אורז. מה אתה עכשיו מסתכל עכשיו, אז הלך לך קצת כסף. אומר לך הרמב״ם, איך מגיעים למצב שנועלים בפניך את דלתות התשובה? פעם רביעית, לא חזרת בתשובה. נותנים לך עוד צ'אנס, אתה כבר בן 31 עכשיו. עוד הזדמנות. עכשיו אם תחזור, רק 40% יד נשמע. מה זאת אומרת? עכשיו אתה כבר נשוי לאיזה שמאלנית, פעילת מרץ, שונא דת, רואה דתיים כאילו אתה נאצי. פתאום אתה בא אומר לה, שמרית, אני שוקל להתחזק בדת. סליחה? תקבע תור ברבנות מהר. גם מה לך? אתה לא תראה את הילדים שלך יותר. שיהיה ברור כאן. אני מתקשרת להוריך ואני מעבירה להם את הבעיה. מה יהיה? אז אני אחזור לשורשים להיות... אני לא מאמין, אני מצטערת. אני איזו לדבר איתי על זה. אני רק צריך ללך שתתחיל המקווה. מה זה מקווה? כל שאר הדברים אני לא אגיד לך, את רוצה לחלל שבת, מה אני אעשה? את רוצה לאכול את הלב? בסדר, אני אסתדר. מקווה אני חייב, צריך אישה מה? מקווה? שסבתא שלך תלך למקווה. עכשיו איך נחזור בתשובה? עכשיו אם אתה רוצה לחזור בתשובה, קודם כל אתה צריך להתגרש. דבר שני, לא תראה את הילדים שלך, כי יתמרר לך את החיים, היא תהפוך את הילדים שלך לשונאים שלך, היא תראו את החוץ אחריך פה בבתי משפט עם האבא של העורך דין או החבר כנסת, היא תאכל לך את הלב עד שתשבור לך את הלב. אין לך עכשיו סייעתא דשמיא כמו שהיה פעם. אתה כבר בבור, חביבי. אז עכשיו אתה רק 40% סיכוי. ואם גם זה לא, אז אתה כבר בן 50 עכשיו. אם תחזור בגיל 50 בתשובה, 20% סייעתא דשמיא. הכל הולך קשה. קשה להניח תפילין, קשה לבוא לבית הכנסת, קשה אפילו להתרכז בדרשה. גיל 50 אתה יושב בדרשה אחרי רבע שעה אתה מנקר. הכרס כבר גדלה, הבריאות זה לא מה שהיה, כוח הריכוז זה לא מה שהיה, אתה בא לבית הכנסת, שתי דקות אתה נרדם, אני רואה בעצמי. רואה את הצעירים, איזה הרעיות הם, שהם באים להתחזק, ורואה את הזקנים, לא אותו דבר, גם זקן שהוא ערני, הוא עדיין לא קולט הרבה. אז אדם שלא יכול לקלוט מה שמדברים איתו, או 80% מה שאז קשה לו להתחזק, קשה לו מאוד. חוץ מזה, אחרי 50 שנה של הרגלים קשה לשנות. זה הרגלים כבר בתוך ה-DNA שלך. ולכן אני אומר לכם, כיוון שרובכם פה צדיק, צדיקים וצעירים, רובכם, כיוון שרובכם כאן צעירים, רובכם כאן צעירים, אז אני אומר לכם, כדאי לכם עכשיו, גם חודש אלול, גם אתם צעירים, כדאי לכם קודם כל לצפות בהרצאה שלי על שבת. עשינו פה ערוץ סרט של חצי שעה על שבת, ברוך השם, הוא הופך פה את כל הארץ. קיבלנו מאות אימיילים מאנשים שהתחילו לשמור שבת בחודשיים שלושה האחרונים, רק מזה. כל מי שרואה את ההרצאה הזאת מקבל הלם. אני חי, לא ידעתי לך למה זה שבת. עכשיו אנחנו עובדים על סרט של צניעות שיזעזע פה את כל העם. מה שאנשים עושים. אתם לא מבינים מה הולך פה היום. בחורות חושבות שאפשר להסתובב ברחוב בחוסר בגדים. הן לא מבינות מה זה מחטיא הרבים, מה פירוש מחטיא הרבים. הן לא מבינים. לא מבינות. אז באמת
צריכים להבין דבר אחד, יש כזה דבר שנקרא חוטא, ויש כזה דבר שנקרא חוטא ומחטיא. זה לא אותו ליגה. חוטא פירושו, יש בחורה, בת 22. אכלה משהו לא קשר עכשיו. כמה עוונות היא עשתה אחת? בינה לבין השם. מחר אכלה עוד פעם משהו לא קשר, שתיים. מחרותיים עוד פעם, שלוש. הפסם דופק. 4, 7, 10, 70, 700, 5,000 בגיל 40. 5,000 טרפות היא אכלה עד גיל 40. לא סוף העולם, רק 5,000. דקה בחצאית מיני ברחוב עם חשוף, דקה. יכול להיות כבר עשרות אלפי עבירות. דקה אחת היא הולכת בחוצות או בחוף הים, וכל גבר שני מסתכל עליה, על הבגדים, על הרגליים, מקדימה, מאחורה, וחושב הימורים. כל גבר, מוחמד וסעיד ומוסטפה ואיציק ואבי ויוסי, כל אחד שיסתכל עליה באותו יום שהסתובבה ברחוב, כל העוון של אותו אחד מיד הולך לה לחשבון. עכשיו בגיל 40, איפה היא תתחיל? 700 מיליארד עבירות. איך היא תתחיל לנקות את הכל? נשאר לה עוד 30 שנה לחיות. איך אפשר למחות 700 מיליארד עבירות ב-30 שנה, אני שואל אתכם. הבנתם למה אני אומר שלא כדאי להיות מחטיא רבים? מחטיא רבים הם מספיקים בידו לעשות תשובה, כתוב. מה הפירוש? הוא כבר רוצה לחזור בתשובה? השם טורף לו את הקלפים בפנים. לך!
אז לא נחזור בתשובה?
לא אמרתי את זה.
אז מה?
אני מוכן
אחד
לכל.
לא, אתה אמרת גם עדיף להיות דתי שלם מהשני.
אני אסביר, אני אסביר.
לא, כאילו אני שומר שבת מניח תפילין, זה לא בסדר.
אין צפייה.
אז לא, להפסיק, לפי מה
שאתה חושב שאתה
להפסיק. אני כבר 7 שנים עושה את זה. ואני לא מתקדם לשום מקום.
למה אתה לא
מתקדם? אני לא מתקדם, אתה להפסיק לעשות את זה?
אתה לא לומד.
אני לא לומד תורה.
אני אגיד לך למה אתה דומד, אני אסביר לך למה.
כן.
יש אחד בא עכשיו לשופט. אומר לשופט, השופט אומר לו, תשמע, רוצים לדון אותך עכשיו על אונס. אז הוא אומר לו לשופט, תראה, אבל אני גם פעם הייתי רוצח אנשים, הפסקתי עם הרציחות, ואני גם הייתי פעם שודד בתים, חנויות, גם הפסקתי עם השוטים. אז השופט אומר לו, יפה מאוד, התקדמת מאוד, אתה פושע יותר קטן, אבל עדיין אנחנו צריכים לדון אותך על אונס. אז הוא אומר לשופט, אם אני הייתי יודע שאתה תדון אותי על אונס, אז בשביל מה הפסקתי לשתות ולרצוח?
זו הכל או כלום.
לא, הפוך, אני מסביר לך שעדיף משהו מכלום. אז עכשיו יש לך פחות עונש. אתה יודע מה זה מחלל שבת? קודם כל שתדע, מחלל שבת לא נחשב יהודי בעיני השם. זה הלכה לשולחן ערוך. אז אתה כבר כן נחשב יהודי. עבודה זרה אתה לא עובד. מחלל שבת אתה לא מחלל. אז אתה כבר נשאר יהודי. אם נפטרת, מתת יהודי, שזה כבר כבוד גדול. אבל גם יהודי נענש על מה עשה.
מה אתה
אומר? אז תקשיב טוב. יש רשימה של עבירות שהן מאוד 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 חמורות. הכי הכי גרוע, חילול השם. תופסים אותך, מראים אותך בטלוויזיה שאתה גנב, שאתה פדופיל, שאתה אונס, שאתה עושה כל מיני גיורים בשביל כסף ומגייר את כל מי שאתה רק רוצה, ופתאום כל העולם רואה וזה משחיר את המוניטין של הדת, שעכשיו אנשים אומרים, אם זה הדת, אני לא רוצה שום דבר עם הדת, אני עזוב אותי, אבל אני, זה נקרא חילול השם, זה הכי גרוע. אחרי זה מחטיא רבים, די-ג'יי בדיסקוטקים, גורם לאנשים לבוא בשבת, לחלל, לעשות עבירות, לעשן סמים, לעשות אחרי זה איסורי כרת, הפלות, הכל על הראש שלו.
זה לא גורם.
בחורה שמסתובבת בחוף הים, או מסתובבת ברחוב בלי בגדים, וכולם מסתכלים ואני אעשה מזה כל מיני עבירות, זה נקרא מחטיא רבים, זה הכי גרוע. חילול השם, מחטיא רבים. אחר כך יש 36 עבירות חילול השם זה הכי גרוע, כתוב שנכנס במדור השביעי ואינו יוצא משם לעולם. אין לזה, אי אפשר, אם אתה מתת עם חילול השם, אתה בצרות גדולות. דבר שלישי, יש 36 עבירות בתורה שכתוב עליהן ונכרתה הנפש ההיא מישראל. שהקדוש ברוך הוא קורא את הנשמה הזאת מעם ישראל. 36 עבירות, אחד מהן זה חילול שבת.
אוכל חמץ בפסח, עובד עבודה זרה. יש לי הרצאה שלמה על זה, שלושה סוגי כרת, שמע אותה באתר. להרצאה שלמה, רק מסבירים מה זה כרת. אין מה לעשות, יש כזה מונח ביהדות, מעוות לא יוכל לתקון, לא כל דבר יש לו תקנה. אם אדם מחלל שבת בנסית, זה לא מדובר על איזה קיבוצניק שבחיים שלו לא ידע מה זה, שגדל בקיבוץ ואכל לחם בפסח, ובחיים שלו לא אמרו לו ששבת זה יום קדוש, בכלל הוא לא יודע שיש לו עולם מורה. לא מדובר על אחד כזה, מדובר אחד איזה מרוקאי שאבא שלו דתי, ובכל זאת הוא ראה קידוש בבית, וזה כמעט חצי עם פה מסורתי, מה? אם לא אבא שלך, סבא שלך היה דתי, כמעט כולם, לפחות אצל הספרדים זה ככה. אתה לא יכול להגיד, לא ידעתי יש קדוש ברוך הוא. עובדה שאתה אומר שכן מזוזה. עובדה שבשעת צרה אתה כן צועק לקדוש ברוך הוא. עובדה שקיבלת מכתב ממס הכנסה, אתה מתחיל להתפלל. עובדה שאמרו לך, תבוא לבדיקה, חוששים שקיבלת את המחלה, מה אתה ישר עושה? רץ אל הרב. כמה חילונים עומדים בתור לקבל ברכות מרבנים? מה זה מראה לך? שהם מבינים שיש תורה ויש אמת. אחרת מה? למה הוא לא עומד לקבל ברכה משופט בית המשפט העליון? אתה ראית פעם חילוני שהלך לפרופסור ברק לבקש ממנו ברכה? אני שואל אותך, הוא אדם עם הרבה השכלה, לא? יבוא רב בן 30 והוא בן 70, למי תלך לבקש ברכה? הרב הזה לא גמר בית ספר תיכון. נכנס לישיבה בגיל 17, גיל 30 נהיה רב, אדם מבריק, למד גמרא, למד שולחן ערוך, נזקי הרבים, איש חשוב. אתה הולך לרב בן 30, אתה לא הולך לפרופסור ברק בן 70. למה? כי אתה יודע שקדוש ברוך הוא בעולם ויש אמת, והתורה אמרה שמישהו צדיק ותלמיד חכם וכו', אז הברכות שלו יש להם כוח. ומי שרשע, הברכות שלו הן קללות, לא ברכות. רק שנייה, אני רק רוצה לסכם את מה שאמרנו. אז עכשיו ככה, 36 איסורי כרת. אם אדם עשה תשובה לפני שנפטר, רואים לו. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה. כל איסורי הכרת צריך להתבייש, להתחרט, להפסיק עם העבירה. בתפילות כל יום עושים חטאתי, עוויתי, וידויים. יום כיפור, ואז צריכים לקבל איסורים ביוד. חייבים לקבל סבל. אי אפשר לקבל תשובה מלאה לפני שחייבים לעבור מסכת ייסורים. צרות, מחלות, ילדים, בעיות, תאונות, כל מה שאתה רק רוצה. אי אפשר למחוק ייסורי כרת בלי ייסורים, לא יעזור שום דבר. רק מה, אם אתה מקבל על עצמך עול תורה, שזה גם כן לא קל, מעבירים ממך עול דרך ארץ. למשל, אדם גיל 25 החליט לחזור בתשובה. גיל 25. והוא כל החיים שלו חילל שבת. מי ממריץ ועד גיל 25? זה 12 שנה. כפול 52 שבתות. מאות של שבתות הוא חילל שבת. מאות. מאות פעמים איסורי כרת כל שבת. יש לו אולי 50,000 איסורי כרת רק על החילולי שבת של 12 שנה האחרונות. אלפים של כרת. בגיל 25 הוא הפסיק, הוא לא מחלל יותר שבת. הוא לא מחלל יותר שבת. הפסיק, מתבייש. איך יכולתי לעשות את זה, השם? סלח לי, לא ידעתי באמת מה זה שבת. ראיתי עכשיו סרט על שבת, הזדעזעתי, הנה אני לא מחלל יותר. אמרנו. מתבייש? כן. מתחרט? כן. עושה עכשיו בעל בית הכנסת, מתחיל להתפלל, עושה וידויים? כן. בא יום כיפור, בא עם כולנו לבית הכנסת פעם ראשונה בחיים, כל הכיפור מתפלל, ירדו לו דמעות, שמע את הדרשנים, עשה תשובה מלאה. הוא כבר לא יחלל שבת יותר. האם נמחה לו? לא. חייב לקבל איסורים. אז עכשיו. אם הוא בא ללמוד תורה, נכנס לישיבה, מתחיל לשבת, גמרא, רש"י, תוספות, שובר את הראש, קם בשש בבוקר, התנאים לא יודע מי המלוניתון, זה לא בדיוק מלוניתון בישיבות, האוכל זה לא האוכל של אמא, האם הבשלני שלו זה לא בדיוק השף בישיבה, אז כבר יש לו איסורים, נכון? קשה לו, גם הוא הנפנק, ועכשיו צריך לעשות כביסה בעצמו. הקדוש ברוך הוא לוקח את האיסורים האלה, הקדוש ברוך הוא לוקח את האיסורים האלה ומחליף לו אותם מהאיסורים שאתה צריך לקבל, כגון מחלות, תאונות, בעיות, פצירות וכדומה, או הפסדי כסף. ממיר לו את זה, הבנתם? אבל אם אדם רוצה להישאר פרימדונה, הוא לא יחלל שבת, הוא באמת מתבייש, הוא מתחרט, הוא עוזב בידוי, יום כיפור, אבל הוא לא בא ללמוד ולא מתאמץ, הוא הולך להתפלל ב-9, לא ב-7. הוא רוצה חיים קלים, קפה, סיגריה, בטן גב. אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לשלוח לו איסורים ותשלומים. עוד מכה, עוד מכה, עוד... יש כאלה אומרים, כבוד הרב, מאז שחזרתי בתשובה רק אני מפסיק כסף. טוב מאוד, יא חביבי, טוב מאוד. מנקים ממך את כל הקופת שרצים שלך. אבל אם היית בא ועומד בתורה, אז לא היית צריך להפסיק. כי כבר אתה ממד נותן מהדם שלך. תדעו לכם, דם ללאסף שווים בתורה. אם אתה גונב כסף מיהודי, מה כתוב? נותן את נפשו. איך אומרים? דמי חנוכה. כסף נותנים לילדים דמי חנוכה. למה קוראים לזה דמי?
דם.
דמים, כסף קוראים לו דמים בתורה. כי לוקח כך וכך שעות לעשות את הכסף הזה. עבדת עכשיו, עשית 100 דולר, זה 10 שעות מהחיים שלך עליו. מי שגנב לך את 100 דולר האלה, הוא לא גנב לך 100 דולר, חתיכת נייר. הוא גנב לך 10 שעות מהחיים, או 10 ימים, או שנה מהחיים. יש לפעמים אדם, בדקה גונבים לו 20 שנה של חיים. כל החסכונות גנבו לו. אז ממש לפני שמסיימים, לסיכום, אם אדם עבר את כל הדבר הזה, נמחל. עכשיו אתה שאלת אותי, או הכל או כלום, התשובה היא לא. כמו בבית משפט חילוני, כמה שאתה עושה יותר, תקבל יותר. וכמה שאתה עושה פחות, תקבל פחות. ככה זה בתורה. חלל שבת אחת, יש עונש אחד. 4 שבתות, פי 4. 40 שבתות, פי 10. ככה זה עובד. אז אתה הפסקת, אמרת על חלל שבת, מצוין, אז כבר ניצלת מהשבתות. כשאתה מניח תפילין, ניצלת מההגדרה, קרקפת דלא מניחה תפילין, נקרא פושע ישראל. עד היום שהתחלת להניח תפילין, כל יום הכריזו עליך בשמיים. פלוני בן פלוני, הוא נקרא פושע ישראל בגופו. ביום שהתחלת להניח תפילין, ההגדרה הזאת יצאה מהלקסיקון. לא מכריזים עליך יותר פושע. על התפילין, הפסיקו. בחורה הייתה הולכת בחוסר צניעות, כל יום מכריזים עליה בשמיים, פרוצה שאין דוגמתה. יום אחד התחילה להתלבש, סמלה לא צמוד, לא קצר, כמו בן אדם היא התחילה להתלבש. מפסיקים להכריז עליה, להפך, הרמב"ם כותב, אתמול היה שנוא, משוקץ, מתועב בעיני השם. איזה מילים מפחידות. והיום הוא אהוב, וחביב, ומקובל, ורצוי. הסתכלו שם בלשון. מחלאת המין האנושי, נהפכת לגדול הדור בעיני השם. זה לא דבר של מה בכך. אתה יודע, כתוב על אברהם אבינו. אהבתי את אברהם. עקב אשר שמר את תורותיי, חוקותיי ומצוותיי. וכתוב וילמדיה לבניו. למה אני אוהב אותו? א', הוא שמר בתור כזה של חושך של עבודה זרה, הוא היחיד שגילה אותי וחיפש אותי. ודבר נוסף, אני אוהב אותו בגלל שאת מה שלימדתי אותו, הוא לימד את בניו. אתה יודע איזה כבוד זה שכתוב עליך בתורה שהשם אוהב אותך. אם היה לך מכתב מאובמה, אובמה, מכתב שכתוב אליך אישית, שאובמה כתב לך שהוא מאוד אוהב אותך ומאוד מעריך אותך, הוא לעולם לא ישכח אותך, ואתה בעיניו אדם גדול ואהוב. אובמה, אתה מת, שונא ישראל. היית תולה את המכתב הזה בכל מקום שרק היית יכול. כל אורח שהיה נכנס, תראו, בוא תראה מה כתב לי אובמה. אובמה. ואם השם היה נותן לך כזה מכתב, משמחה היית מתעלף ולא קם, יבוא עושר, לא רוצה לקום מהחלום. אז אני אומר לך, כאח אל אח, אז עזוב אותך מעולם הבלוף הזה, סתם. עשית כמה צעדים יפים קדימה, זה יוצא התחלה טובה. אבל עד מתי תישאר בשלב ההתחלה? חייבים להתקדם. כל יום דרשות, הרצאות, תורה, לימוד, להשתנות בלבוש, להקפיד בכשרות, לעבוד על היושר, על מידת האמת, להיות חרוץ, להפסיק להיות ככה, כסלן, עצלן, כל היום רוצה בתנגב. חייבים. חייבים להתחזק באמונה. אמונה זה שורש כל הבעיות. מי שאין לו אמונה, מכאן מתחילים כל הצרות. אם אדם דבוק בהשם, דבוק בהשם, הוא קורא ספרי אמונה. יש הרבה ספרי אמונה מצוינים שיצאו בדור הזה, הרבה. יש אלפי דרשות על אמונה וביטחון. מי שכל הזמן שומע אמונה, אמונה, ביטחון, בסוף זה עובד. בסוף אתה נהיה רגוע, ולא אכפת לך מכסף, ואתה לא רודף ממון, ואתה לא רב עם אנשים, ואתה לא רואה את עצמך בעבודה, ויש לך יותר פנאי ללמוד ולהתחזק ולהשתנות. כי ברגע שהאמונה שלך עלתה אפילו באחוז אחד, זה כבר משפיע עליך על כל החיים. בן אדם שיש לו אמונה וביטחון בהשם, הוא התבייש ללכת ערוב ברחוב. אפילו גבר, קל וחומר אישה. אתה מבין מה הוא מדובר פה? אתה יודע שכתוב בגמרא שפעם הם הרי היו גרים במבוי. הבתים בשכונה היו בצורה של חטא, ובאמצע היה רחבה. שם היו מכרים את הגמלים, את הסוסים ואת החמורים. היו מכרים אותם שם. נותנים להם אוכל, וזו היה רחבה משותפת. היו שם תרנגולים, ילדים, מה שאתה רוצה. רחבה של כל השכונה, כמו פה בארץ, יש שכונות. עכשיו, אם אדם רוצה להפוך את הרחבה הציבורית לשימוש אישי שלו, הוא לא יכול. זה שטח ציבורי. הוא צריך לבקש רשות מכל השכנים. אם כל השכנים מוכלים, הוא אומר, אני רוצה עכשיו לשים כאן בסטה שבוע ימים, למכור כאן נעליים. אבל זה רכוש ציבורי. אם כל השכנים חתם לו, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים. מותר לו. אין כאן כסף. שכן אחד מתנגד, אסור. שואלים החכמים, בת ישראל, יהודיה, היא רוצה עכשיו לעשות כביסה בשכונה. איך היו עושים בזמנם כביסה? עושים בור באדמה, בור, שמים בו קצת טיח, מביאים מים מהבאר או מהנהר, שמים שם כל מיני חומרים ככה לנקות, מערבבים במים, מביאים את הבגדים בחבית, פיילה, ועושים כביסה בשכונה. שואלים החכמים, בת ישראל שרוצה לעשות כביסה בשכונה והשכנים מתנגדים, מה עכשיו תעשי לנו פה בור עם מים פה בשכונה? זה מחייר את השכונה, לא רוצים, לא מסכימים. האם מותר לה בכל זאת לעשות בור של מים ולעשות כביסה בשכונה או לא? או שזה נחשב גזל? גזל זה איסור מהתורה, זה לא צחוק. אומרים החכמים, ודאי, איזו שאלה. היא לא צריכה בכלל לבקש מהם רשות. שואלים, איך זה יכול להיות? מה? אסור להיות גזלן. אומרים לך, חכמים, דבר שמביא צמרמורת בגוף, צמרמורת. היעלה על הדעת שבת ישראל תיקח את הכביסה לנהר, לנחל, למקום ציבורי? איפה שמסתובבים גויים על סוסים? וזה נכתב בדור שבת ישראל הייתה עטופה בסריחה. ראית את הערביות איך נוטפות את עצמם? כלום לא רואים, טיפה מהפנים. זהו, גם זה עם מכסות לפנים. רק את העיניים. 50 ערביות מצטלמות תמונה רק עיניים. של מה הן מצטלמות לא הבנתי. הם לא יודעים מי זה מי. הבנת? ככה היו כל הנשים לבושות פעם. לא כמו היום, סמלת מידי דחוקה מעל הברכיים, חושבת שהיא נטייה. חיה בדמיונות. זה לא היה ככה פעם. סבתא שלנו לבשה חציות מידי כמו שהדתיות של היום לובשות? הסבתא שלנו הלכה עם עקבים מגדלי התאומים? סבתא שלנו הלכה עם שרוולים עד לכאן? וקוראת לעצמה דתייה? אני את הסבתות שלי לא ראיתי ככה, ואת הסבתות של החברים שלי לא ראיתי ככה. ראיתי שכל שנייה הם בודקות מתחת למטפחת שלא תצא שערה. אז אני אומר, בדור שאנשים היו לבושות, שיא הצניעות, ما מה יקרה אם עכשיו יהודיה תיקח כביסה לנהר, היא קורעת ברך, והיא מחוסה עם שמיכה מסביב, כמו אוהל, אוהל. לא רואים כלום. לא רואים אגן, לא רואים ירחיים, לא רואים רגליים, לא רואים כתפיים, לא רואים כלום. רואים איזה גוש כזה של שמיכה, מה רואים? עכשיו היא עושה כביסה בנהר. מספיק שאיזה סוטה אחד יעבור ויראה אחת ככה מתכופפת, יעבור לו רבע של עירור עליה, יהודי או גוי, זה סוף העולם מבחינת השם. שהבת שלו ככה גרמה חילול השם. סוף העולם! אני מתיר לגזול גזל שלא תעיזי ללכת במקום ציבורי. אז הבנות איך שמתלבשות היום, במיוחד החילוניות, השם ירחם. אתה יודע, אני אגיד לך סיפור ובזה נסיים. רגע, אני תכף אתן זמן לשאלות. אני אתן לכם סיפור ותשמעו את השאלה. אתה יודע, בשואה, ימח שמם וזכרם הנאצים הארורים, כל דבר שעשו צילמו. כל דבר הביאו צלמים לצלם. הרבה ממה שיודעים היום זה בגלל שהם תיעדו את עצמם. אם לא, לא היינו יודעים הרבה. הרבה מהתמונות של הרבי יד ראשי ניצילם, אין ימח שמם. אז שהם באו לצלם את הנשים, דבר אחד עד היום לא הצלחתי להבין. הרי הנאצים עשו כל שביכולתם לבייש את היהודים, לא רק לרצוח אותם. להשפיל אותם עד עפר. אז מה עשו? הפשיטו אותם הרומים לפני שהכניסו אותם לתאי הגזים. אתה יודע איזה בושה זאת שאתה עומד והרב שלך עומד לידך ארון ואבא שלך משמאל? תחשוב רגע על הבושה, אתה עומד 10 שעות עכשיו בשמש. עומד הרב, גדול הדור, השכן, אבא שלך, סבא שלך, בן שלך, רואה אותך ככה, כולם עומדים ארומים 10 שעות. עכשיו תאר לך שהם שמים גם את האישה ואת האימא ואת הסבתא ואת הבת שלך וכולם עומדים אחד ליד השני ערומים 10 שעות. תאר לך, זה הרי יותר גרוע פי 1,000 מעונש מוות. מה יותר גרוע, לקבל כדור בראש ונגמר? או לעמוד ככה 10 שעות עם כולה, עם השכנים, עם דודה שלך? זה נורא ואיום. למרות שהם עשו הכל עם מח שימם לבייש אותנו ולהשפיל אותנו עד עפר, לא העמידו גברים ונשים ביחד. שמו את כל הגברים שם הערומים, שמו שם את כל הנשים הערומות. זה פלא פלאים, זה כביכול, אפילו פה ראית שרשה קצת ריחם. לא לגמרי כעס, נעשה לנו קצת חכמים גם פה היה. כי זה יכול היה להיות יותר גרוע. שבאו לצלם את הנשים. כל הנשים שם היו בוכות. מי לא יבכה שעוד דקה הולכים לשרוף אותו בגז? ואומרים מה שם עולה מהערובה. מי לא יבכה? שבאו לצלם, היה שתי סוגי נשים, נשים חרדיות ונשים חילוניות. גם חרדית פוחדת למות. היא חושבת מה עם הילדים שלה. מי לא פוחד למות? כל אדם לא אומר לי פוחד למות. אז כולם היו כבר מיואשים. שבאו לצלם את הנשים, החילוניות היו כבר לגמרי מיואשות שעומדים להרוג אותן, אז הם עמדו ככה בוכות. ובא עם אח שמו האנס או אדולף לצלם אותה, כבר לא היה אכפת לה. יאללה, צלם, איך לעזור זה, צלם. לא אכפת לה, עומדת ערומה, תסתכל, ביד ושם שמים את התמונות האלה. מאיפה הביאו את התמונות האלה שהן עומדות ככה? מרוב שהן היו בדיכאון ומיואשות, הן כבר לא שמו לב שבאים מצלמים אותן ערומות. אבל כשבאו לצלם את הדתיות, הם כולם נצמדו אחת בשנייה, ככה עיפו את הגב ואת הפנים שלא יראו אותן. אמרו, אף על פי שאנחנו עומדות עכשיו נשרף, לפחות לא נשאיר את הביזיון הזה אחרינו שכל העולם יהיה לו תמונות שלנו באירופה. זה יותר גרוע מהמוות. כי לידה יש עולם הבא, אם היום שורפים אותנו, עוד מעט אני אעמוד אצל הקדוש ברוך הוא. זה לא סוף העולם, נכון? גם הם בחרו, גם הם היו עצורות, זה ודאי אין שאלה. אבל היה להם את הכוח הזה, הכוח, האחוז האחרון של כוח, לשמור על עצמיות אפילו ברגע הכי קשה בחיים. זה ההבדל בין אדם שיש לו את הקדוש ברוך הוא בחיים לאדם שאין לו את הקדוש ברוך הוא. האדם שאין לו את הקדוש ברוך הוא, זה עושה. אדם שיש לו עדיין את הקדוש ברוך הוא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל תתייאש מן הרחמים. וגם יש דברים יותר גרועים מן המוות. תמונה שלי בתור אישה ערומה עוברים אלף בשעה ומסתכלים עליי ומצלמים. זה יותר גרוע ממוות. זה אין לך בושה יותר גדולה. גם אלה שערכו את המוזיאון, הארורים האלה, הרשעים, שפתחו את המוזיאון הזה יד ושם, ושמו שם נשים שנרצחו והתעללו בהם, שמו תמונות שלהם ערומות בשביל שיעשו כביכול פרסומת בעולם, אם זה היה אמא שלהם, הם לא היו שמים שם את התמונות. אבל מה אכפת לי, זה יהודיות שאני לא מכיר. שמו תמונות במקום להתבייש, להגיד זה אנחנו לא שמים, או לפחות לשים על זה איזה כיסוי, לצנצר את התמונה. אנשים כבר יבינו שהם היו ערומות, לא צריך להראות את זה לכל העולם. אבל מה אכפת לו? זה לא אמא שלו. האתאיסט הכי גדול לא יעשה תמונה של אמא שלו ערומה במוזיאון. השמאלני הכי גדול לא יעשה את זה. אבל אם זה נשים אחרות, לא נורא. זה טוב למוזיאון, הבנת? זה המציאות, רבותיי, אין מה לעשות. העולם הזה הוא כערב עין. הופ, ונגמר. התהיה, מחטיאת הרבים, תלכי ברחוב, החבר'ה יגידו לך, וואלה, איזה יופי, איזה גוף, כל הכבוד, איזה יפה, מה אפשר לדבר איתך, זה מרגישה בשמיים, כמה זמן ההנאה הזאת יימשך, לפני שהרגש נגמר העולם. ומה היה אחר כך? צריך לשלם על הכל. לאכול נהנים 10 דקות, אחר כך מביאים לך את החשבון. יש איזה מוחרי אחד נכנס למסעדה עם איזה שידוך במיאמי ביץ', הייתי שם. אני הולך שם בליל שבת, יום שישי בלילה, עם קבוצה של תלמידים. פתאום אני רואה מסעדה, 10 מכוניות רולס רויס עומדות בשורה. כל מכונית $500,000 ומעלה. אז אני שואל, מה יש פה? רק רולס רויס. מה יש פה? אומרים, מסעדה יוקרתית. אז היה שם איזה מוחרי, אז עוד היה לו קוקו. אבל אחרי השבתון הזה הוריד את הקוקו וחזר בתשובה. אבל לפני זה הוא לקח איזה בחורה לפגישה. אז אמר, בוא נלך לי למסעדה. הוא לא ידע מה זה המסעדה הזאת. הוא נכנס אחרי למסעדה, יושבים שם, הוא מבקש מהמלצרית, אפשר לקבל את המניו, את התפריט. אז הביאה לו תפריט של האוכל, והביאה לו איזה התחל בנייה של תפריט של היינות. הבוחרי רצה להזמין בקבוקיאנים. מסתכל במחירים, ואולי אני צריך משקפיים. לא רואה טוב, מה? מסתכל. $20,000 בקבוק יין. $20,000 לבקבוק. אבא לגימות, לא לגימה, משכנתה. מזלו של הבוחרי, לא היה נעים לו עכשיו להגיד לה, יותר מדי יקר פה, בוא נלך למוחד פלאפל. לא נעים. אז לא, הייתה בחורה טובה, אמרה לו, אני חושבת שקצת הגזמנו, יותר מדי יקר פה, בואו נלך למקום נורמלי. הוא נשם לרווחה. עכשיו תאר לך שהוא היה יושב אוכל איתה שם, נגיד איזה דג, ואיזה סלט, ובקבוק או שניים של יין. 20 שנה הוא היה עובד, מרים פסנתרים על הגב, מקררים, בחום של מיאמי, שזה כמו החום של פה בערך, עם לחות. 20 שנה עבודה עובד בסבלות כדי לשלם את החשבון של אותו לילה. 15 שעה הנאה, 20 שנה עבדות. שעה ביום מסתכלים עליה הגברים ברחוב, 1,000,000 שנה ייסורי מוות. על שעה של הנאה ביום, איזה הנאה? איזה מה יצא לה מזה? שמוחמד מסתכל עליה במכולת. מה יצא לה מזה? מה, כל הכבוד. מה הרוויח מזה? שלא לדבר על זה שאחרי זה הורס לה את הנישואים, זה הורס לה את הברכה בחיים, ויש כל מיני בעיות אחרות בחיים שבא בגלל זה. אני לא מדבר על זה אפילו. הבנת? לא משתלם להיות מחלל ועובר עבירות. לא משתלם. המחיר כבד מאוד. אפשר לחיות בעולם הזה כשומר מצוות, ליהנות גם מהעולם הזה. גם הדתיים אוכלים טוב, ישנים טוב, נוסעים במכונית נורמלית, גרים בבתים יפים. חסר דתיים שהם חיים כמו מלאכים. תבוא לאוניות, תראה מה הולך שם. כל דתי שני יש לו בית של מיליונים עם אדמה, עם משרתים. הייתי במקסיקו, כל אחד שם מלך. 5 משרתות, שומרי ראש בסדר, שומר מצוות, אשתו לבושה צנוע. בגדים של $10,000 כל חולצה, כן? אבל צנוע. מה אכפת לי? תבזבזי $1,000,000 על הבגדים, העיקר שיהיה צנוע. המלכה אליזבת, שעכשיו התברר שהיא נאצית גם. שמעתם? התברר שהיא הייתה התומכת של הנאצית. ראית אותה פעם לבושה לא צנוע? את הנאצית הזאת, ראית אותה פעם? תסתכל על לבושה. הרבניות של היום יכולות ללמוד מנך להתלבש. תמיד חצאית רחבה, תמיד ג'קטים, תמיד מכוסה, תמיד כובע. $100,000 כל חליפה, כן, מעצבים למיוחד. אבל צנוע, אין סתירה. אפשר לאכול טוב, להתלבש טוב, לחיות חיים טובים. אפילו לעולם הזה, רק מה, לפי החוקים. מתחתנים, הפרדה, מקווה, שליש מהחודש, הפרדה, שני שליש, אהבה ותאווה, שליש, הפסקה, שליש, עוד פעם אהבה ותאווה, רק יש לנו את אהבה ותאווה. גם תאוות שיש בעולם לפעמים הן מותרות. בחג, תנר, אוכל בשר ויין, מצווה מהתורה לאכול בשר ויין. כל השנה לא מומלץ לאכול בשר ולשתות אלכוהול. הרואה אישה סוטה יזהיר את עצמו מן היין. בחורה נותנים לה 2-3 כוסיות יין, איבדה צלם אנוש, מה יכולה לעשות? למחרת היא תבכה כל החיים על מה שהיא עשתה אתמול בלילה. לא סתם כתוב בגמרא, אם אתה רואה בחורה שירדה לזנות, מהר תדע שזה הכל מתחיל מזה, מהסמים ומהאלכוהול. אל תיגע ביין יותר, זכור מה קרה לבת ישראל בגלל זה. אבל הנה בחגים, בשר ויין. בחורות אסור לגעת באצבע של אישה ולהסתכל לה על האצבע הזו. וחלילה לא לערער עליה. אשתך אין שום בעיה. אך תסתכל, תערער. תסתכל ברמב"ם, תסתכל בחז"ל. גמרות מלמדות את האישה איך לענג את בעלה. גמרות. אתה יודע, בנצרות אסור לבן אדם להתחתן עם אישה כי זה דבר מתועב. מה, תאווה של בהמות זה דבר קדוש? לכן הכמרים כולם רווקים וסוטי מין. למה? כשאתה לוקח גבר ואומר לו 60 שנה תהיה פה וכל היום יבואו לך נשים, Father, I can be in the sea. היא מספרת לו עכשיו את כל ההרפתקאות שלה. והוא 60 שנה ככה עם בוטן. אז אני שואל אותך, איך הוא לא יאנוס ילדים? זה נגד הטבע. השם אמר, מצווה ראשונה, פרו, תתחתן את הילדים. למה השם עשה יחסים של גבר ואישה עם הנאה? למה? היה יכול להיות סתם, כמו שאתה עכשיו מזיז את זה מפה לפה, אין הנאה. זהו, הנה יש ילד. איציק הקטן בא לעולם, הוא בא, מביא את האף שלו, נגע באף שלה, יאללה, גרר. נגמר. מה עכשיו צריך שיהיה בזה כרוך בזה? למה? כל דבר שהשם עשה, זה לא רק למצווה. למרות ששתיהן בעולם הזה אין בעיה, אין סתירה. אבל הכל כן ולא, כן ולא. אונם אוף, אונם אוף, ככה זה החיים. היום זה אסור, מחר זה מצווה. הבנת? תסתכל, כל התורה זה טירונות איך להשתלט על היצרים שלך. השבוע מותר, שבוע הבא אסור. ביי, רק לפני שעה היה מותר. איציק, קיבלתי. וואי, יאללה, עכשיו אני בדיוק נוסע לשבועיים. ככה זה, אז השם מחנך אותך לא להיות בהמה. בהמה לא יכולה להתאפק. כלב שרואה כלבה בשדה, אפשר להגיד לו, חכה, היא עכשיו בשימה נקיים. אפשר לדבר איתו? כן, שאלות, בבקשה.
קודם כל, אשתי נמצאת פה גם, שמי תומר, נשמע גלית, חזרה בישיבת זכותך באמת.
ברוך השם, שמחת. באתי, אני בקצה של המדינה, יש פה אחת השוטים.
ובאנו לפה מטבריה.
מטבריה, יפה מאוד.
ורציתי לשאול, עזרתך כזה, אני פיג'ן, לאירועים, אני גם תגן ב-60 מיליון שקל. אני מודה מה צריך להגיד, אני אומר אמת. לי חזרה בתשובה, מאוד אני רוצה לעזור לה, מאוד קשה.
קשה לך?
כאילו, אני מוכן לוותר עליה בשישי, אני כבר הפסקתי שבועי הטוב במהר, ירדתי כזה לגמרי, ואני לא מתפלל, או הולך לבית כנסת, לא שומר שבת, אני יותר בבית, אבל לא מחכה על מה שהיא עושה.
אתה תחזור בתשובה לא פחות ממנה, רק על ידי שאני מבקש לך בקשה אחת לטובתך כמובן, הרצאה אחת שלי ביום תראה, זהו, אחת ביום, עוד חודש, אתה תראה שכבר לא צריך שאני אגיד לך מה לעשות, אתה כבר לבד, זה יקרה לך. די-ג'יי, אני אסביר לך מה הבעיה בדי-ג'יי. די-ג'יי זה עכשיו אתה עושה מסיבה לבחורים ובחורות, באים, מחבקים, מתנשקים, אתה יודע מה זה תאווה, במיוחד צעירים וצעירות, ואחר כך קוראים איזה דברים נוראים, ניסורי קרי דברים נוראים. אתה כמעט שהבאת את המוסיקה ואת הציון וערכת את כל האירוע, אתה נהפך לסרסור של עבירות. שם מוסיקה, בלי המוסיקה שלך הם לא באים ומתחבקים ומתנשקים ורוקדים ועושים את כל מה שעושים. ואתה נהפכת לשותף של אלפי עבירות כל לילה. אז בוא נתחיל ככה, אתה אומר שהפסקת עם השישי, זה כבר צעד אחד גדול קדימה. בזכות זה שכתוב תח לי פתח כפתחו של מחץ ואפתח לך כפתחו של אולם, אתה כבר פתחת. קודם כל עצם זה שאתה לא מפריע לאשתך זה כבר דבר גדול, כי יש הרבה בחורים במצבך מפריעים ומורידים אותה בכוח.
לא,
היא
גם
גזרה
את כל הבדים.
כל הכבוד, כל הכבוד נשמע.
כי יש הרבה יהודים שלא שומרים שבת, אבל לא מתוך כפירה. כי
כאילו לא מתוך אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין אבל לא שומר. אז זה...
זה כולם מסכימים שאם אדם גדל כתינוק שנשבע ולא יודע כלום מהחיים שלו.
לא, לא בהכרח, אפילו ככה הגיע למצב בחיים שהוא החליט שהוא לא שומר שבת. עכשיו, אומרים גם שיהודי לא יכול להמיר את דתו לעולם, אני אגיד.
לא, לא.
אומרים שיהודי לא יכול להמיר את דתו לעולם. נגיד עכשיו אני נוצרי, אני מוסלמי לא שומר, אני יהודי.
כן.
אז מה הבעיה לא לשמור שבת? ואז אני לא יהודי גם ככה, אז כן, אבל יש דרך לצאת מהיד. אין לו משנה מה
לעשות. לא, מה חשבת שזה פרס? שעכשיו תהיה לך לשבת, אז נהפכת לגוי, אז ויתרו לך על כל המטלות? איזה גרוע ממנו. זה כמו שעכשיו אחד הולך ומוציא לך אנשים כל יום, אז אומרים, אתה יודע, יש שיטה, מי שגוי מותר לו לרצוח. תצטרף לדעש, תוכל לרצוח, זה לא עובד ככה, מה? שמע טוב, שמע. מחלל שבת כל התודה, מחלל שבת כל הגזרות שיעזרו עליו, זה לא להקל עליו, זה להעניש אותו, שיחזור בתשובה. לא להגיד לו, אתה פטור מהכל, כיוון שאתה כבר לא, יאללה, תעשה מה שבא לך, מה פתאום. כל דבר ודבר דנים אותו על הפרוטה האחרונה.
אז מה זה אתה לא יהודי? אני לא, עכשיו אני לא...
אתה לא יהודי, לקבל פריבילגיות. אסור לתת לך עלייה לתורה, אסור לענות אמן על הברכות שלך, אם בישלת אסור לאכול מהאוכל שלך, אפית לחם אסור לאכול מהלחם שלך, נגעת ביין שופכים אותו לשירותים כדי להראות לך מה מצבך, חס ושלום נסתרת קוברים אותך בבית קברות מחוץ לגדר כמו גוי, כדי להפחיד אותך שתגיד וואו, אני יותר גרוע ממוחמד בעיני השם, מוחמד מדעש. אז זה מכניס לך ללחץ.
אז בחור שגר בקריית שמונה ועכשיו רוצה לאכול לחם, ברור שהוא קנה במכולת, צריך לברר אם זה שאתה אותו שומר שבת?
לא צריך לברר. לא צריך לברר, אבל אם הוא יודע בוודאות שמחלל שבת בישל את האוכל, זה בעיה. בעיה, תסתכל בשולחן ערוך.
אומרים אתה כבר יודע.
יש כל מיני טריקים למצוא פעולות. אתה רוצה שכל החיים שלך יהיו בנויים על כרעי תרנגולים, או שאתה רוצה על בטוח לדעת שעשית את רצון השם? אחד בא לרב אלישיב, אומר לו, כבוד הרב, קניתי תפילין $1,500. זה היה לפני הרבה שנים, היום זה כבר היה שווה כנראה יותר מ-2,000 התפילין האלה. קניתי תפילין $1,500, לקחתי אותם לבדיקה, אמרו לי פסול. לקחתי אותם לסקנד אופיניאן. דעה שנייה, אמרו לי כשר בדיעבד. יש פה בעיה אומנם, אבל יש על מי לסמוך, אפשר לה... בדוחק אפשר להכשיר את זה, בדוחק. אז הוא אמר, איזה מזל, השתבח שם. עמד לצאת בדלת, הרב אלישיב נתן לו צעקה. אתה רוצה כל החיים שלך להניח תפילין בדיעבד? עוד עם בורא עולם, עוד עם בורא עולם, אתה רוצה שזה יהיה בדיעבד? והוא פתאום מבין, מה, מה אני? בדיעבד, יש לזה סימן שאלה. אתה מגיע לשמיים, אני יודע איך התייחסו לזה, מה אתה לוקח סיכון? $7,500 הנובים. אתה רוצה להפסיד אחד משלושת האותות? ברית מילה, שבת, תפילין, ראשי תיבות שבת, שין, שבת, בית ברית, אף תפילין. שבת, לא סתם זה, זה עכשיו סידר את זה ככה. חייב שיהיה לך כל יום שני אותות כדי להיות יהודי. בימות השבוע יש לך ברית מילה ותפילין. בשבת יש לך ברית מילה ושבת, לא תפילין. על פי שני עדים יקום דבר. הבנת? לכן אני אומר לכם, אני לא בא לדבר אליכם כאילו אני הרב הגדול ואתם עכשיו חילונים מהשכונה. לא, 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 לא. כל מה שאמרתי לכם פה היום, בראש ובראשונה אני אומר לעצמי, כל יום מחדש, גם אחרי 50 שנה, לא משנה, כי אדם עולה ויורד ויכול ליפול גם בסוף, וגדולים כבר נפלו וראינו. כל אדם חייב להתחזק. יש אדם ששומר פחות ממני, אבל בשמה הוא יכול להיחשב יותר ממני. אתה לא יודע מאיפה הוא בא. לפעמים אתה רואה שני אנשים, זה שומר פחות מזה, אבל זה נחשב בשמיים יותר. כי השם יודע את הקשיים שלו, ויודע איך הוא גדל, ויודע הכל עליו. לכן אנחנו לא יכולים לשפוט בני אדם. גם בחורה, יש אחת קלה להתלבש צנוע, יש אחת זה יסורי מוות בשבילה. אתה שואל את עצמך, למה היא כזו פרוצה הבחורה הזאת? היא לא יכולה להתלבש כמו בן אדם. למה? יש לה כזה יצור של זנות. אתה לא יכול לדעת מי. אולי גלגול של איזה אחת שהייתה השם ירחם מין, יש לה את התאווה הזאת כבר מהגלגול הקודם, והשנייה לא הייתה פרוצה בגלגול שלה. מיד איך שהיא הבינה שהיא מתלבשת לא צנוע, אחרי שבוע החליפה הכל. לכן מי ישר לדון? אני לא בא לחלק ציונים לאף בחורה או לאף בחור, ולא להגיד זה צדיק וזה רשע. אני רק בא וקורא לכם מה שכתוב, זהו. אין מזה אני יכול לעשות כלום. אני לא שופט בבית של מעלה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אני גם לא יודע להגיד מי נחשב בשמיים יותר מהשני, זה רק השם יודע. לעניות דעתי, אין אף בן אדם בשר ואדם שיודע להגיד את הדברים האלה, במיוחד לא בדור הזה. מילא היה תקופת הארי הקדוש, אז הארי יכל לדעת. בדור שלנו אין אנשים כאלה. אני רק אומר, בתחנונים, שמי שלא צנועה, תתחיל לעבוד על זה. ומי שלא שומר שבת, יתעורר. ומי שלא אוכל כשר, יתעורר. ומי שלא לומד תורה, יקדיש מינימום שעה ביום לתורה. אם קשה לך לבוא לשבת ללמוד עם ספרים, שזה הכי טוב, לפחות את הדיסקים תשמע. באוטו, בנסיעות, במקום חדשות וספורט ושטויות וליצנות, כל הזמן תשמע דברי תורה. נכנסת לאוטו, רבע שעה נסיעה, רבע שעה תורה. שעה נסיעה, שעה תורה. עוד רבע שעה, עוד רבע שעה. זה מצטבר לאלפי שעות, זה גם יחזק אותך. אני לפעמים מרגיש לפעמים חלישות הדעת, אני שם דיסק של עצמי ושומע. כן? חזק אותי. אפילו שאני יודע מה אני עומד להגיד, זה משפיע עליך. אז גם כשאתה מוסר שיעור לאחרים אתה מתחזק. אפילו את עצמך אתה שומע, זה מחזק אותך. והיום בדורנו אין הרבה דרשנים שמדברים מוסר, כולם פוחדים, שלא יגידו זה קיצוני, זה פנאט. פוחדים, פוליטיקה. יש בודדים שמדברים את האמת היום, בודדים. אז ממילא, כשאתה כבר רוצה לשמוע דברי מוסר, יש לך, אני יודע כמה יש בדור, 5-10 בכל העולם הזה, שמדברים האמת ומוסר, בלי לעשות חשבון, בלי להיות פוליטיקאים אלופים. אין הרבה כאלה היום. הבנת? אז לכן, אני אומר תמיד, תתפוס לך דרשן, לא חשוב מי, שאתה מרגיש חיבור איתו, שהוא מזעזע לך את המעיים. זה תורה שהשם אוהב.
קרה לי בהרצאה שלך עם הכומר, האמת, ראיתי גם בהרצאות שלך, עם הכומר לא קמתי לשירותים.
זה מעניין עם הכומר, זה... אבל אני אומר...
זה תשובה, הוא חזר אליך אגב, זה מעניין.
תשובות, איזה חזר. רבותיי, יש לי עוד הרצאה בחיפה, אני חייב לנסוע. שאלה אחרונה להיום.
דברים מה שהרב אמר...
שני שאלות.
אני חושב מה שהרב אמר, אני לא יכול לעזור אליו.
כן.
להרציג, אני חושב שלא רק שהוא יכול לעזור, אני אגב יותר.
לא יהיה לו בחיים תעשיית המשפט של פעם
ראשונה. הוא מגיע אליו, הוא יכול להגיע,
לחדש את עצמו. האדם הראשון עשה תשובה מלאה, לא חזר.
הסתובב
מלאה בדוגמאות.
אבל יש מסורת שהוא
מגיע אליו. אתה לא מבין, זה שאתה נחשב עכשיו בעל תשובה במדרגה גבוהה, זה נכון. במקום שבעלי תשובה עומדים, זה כן. אבל הרושם של העבירה והירידה בבמה הרוחנית, זה אי אפשר לתקן.
דווקא משם יכול לתקן, עוד
השם. לא הבנת מה אני אומר, עוד פעם. תגיד דוגמה, אתן לך דוגמה. אדם עכשיו הלך שדד $1,000,000 באיזה קשיש. מהקשיש. הקשיש אומר, לא, לא גנב מיליון, גנב $1,000,000 תכשיטים מאיזה קשיש. הקשיש אומר, מי שיחזיר לי את התכשיטים, אני אתן לו $2,000,000. זה נמצא אצל העורך דין שלי, תחזיר לי את התכשיטים, זה סנטימנטלי. זה מסבתא שלי מהשואה, תחזיר לי את התכשיטים, לך קח צ'ק של $2,000,000, בנקאי. אז עכשיו אתה הולך, מחזיר את התכשיטים, קיבלת $2,000,000, מצבך יותר טוב. עלית ממיליון לשניים, ולא גנבת, החזרת. אבל זה לא אותו דבר. אתה מבין למה?
למה להשאיר את
אחרת? זה אומנם בזכויות יותר טוב, אבל כולם מבינים שאתה גנב. לא יעזור כלום. אדם הראשון לא חז על מדרגתו, ועוד עשרות של דוגמאות. הרשם אכל, נמחל לעבוד, לא חזרו למדרגתם הראשונה. אין כזה דבר, זהו זה. כל עבירה עושה נזק נצחי. ולכן אדם חייב לחשוב לפני שהוא עושה עבירה, אפילו אם אני אוכל לעשות על זה תשובה, אם אני אחיה, זה לא אומר שאני אחזור למצבי שאני היום. ולכן אתה חושב לחשוב 100 פעמים. אדם הביא ממזר לעולם. הביא ממזר לעולם וחזר בתשובה. הממזר ממשיך להסתובב בעולם. שאלה אחרונה להיום כאן, כן. יפה. בטח נחשב. נחשב, רבותיי, לא לטעות מה אמרתי. אני אמרתי חלק זה לא מספיק, אבל לא אמרתי שזה לא שווה כלום. אמרתי זה לא מספיק, צריכים להתקדם עוד. הוא למשל נתן לי דוגמה שכבר 7 שנים אותו דבר. שבת ותפילין, זהו. לא, אז אני אמרתי, זה לא מספיק. מה אתה תקוע כבר שבע שנים באותה רמה? תעלה. אותו דבר אני אומר לך, כל עוד התורה שאת כל שבוע מתחזקת, אבל בדרך.